מילטק. עשינו פרק על החברה שהרן מנכ״ל שלה, ולפני הפרק היה לנו שיחה מאוד מעניינת על הסגסוג של תעשיית הפודטק בארץ ובעולם, ואני חושב שהיה שווה להקליט את זה בשביל להבין האם חברות הפודטק עומדות בכלל בייעוד שלהם עם כל הגל הזה שהולך סביב התעשייה. אז בוא נתחיל מלחלק רגע בעצם מה המטרות העיקריות של חברות פודטק.
אוקיי, תודה רבה שהזמנת אותי. בוא רגע ננסה לחשוב כאילו מה הייעוד המקורי ולמה יש כזאת פריחה בתוך עולם הפודטק. והפריחה הגדולה בעולם הפודטק היא כתוצאה מזה ששני וקטורים שהם כביכול בלתי תלויים נפגשו במקום מסוים. וקטור אחד שהוא מאוד חזק בעולם הוא עולם הקיימות, והווקטור השני זה וקטור שקשור לעולם הבריאות, ששניהם וקטורים מאוד חשובים. עכשיו, השאלה שאנחנו בעצם שואלים את עצמנו, האם החברות הן יכולות למלא את הייעוד שבשבילו הם נולדו, בשביל זו מובילים אותו. ואנחנו יכולים לבחון את זה רק באמצעות דוגמאות של מה שנעשה בשוק, ולהגיד האם הם בכיוון לפתור את הבעיה או לא בכיוון לפתור את הבעיה. על ידי זה שננתח שורה של חברות, נסתכל על פעילות שלהם, נסתכל על המגזרים שפועלים שם, ונבין האם הם בסוף היום, בהנחה שהם יצליחו, הם יענו על הייעוד שהם. אז אני אומר, בחברות פודטק יש כאלה שנוסדו בעולם הקיימות, ויש כאלה בעולם הבריאות. לפעמים מנסים כביכול לייצר קונספט שהוא פותר גם את הקיימות וגם את הבריאות, אבל לא תמיד הוא נכון, ואנחנו נעסוק בכמה דוגמאות של ניתוח. אבל בואו ניקח נגיד עולם מאוד מאוד גדל של עולם תחליפי הבשר. זה יכול להיות גם תחליפי החלב, בקונספט הזה הוא מאוד דומה. אז בואו ניקח את עולם תחליפי הבשר. יש שלוש פלטפורמות מרכזיות של חברות שפועלות בעולם תחליפי הבשר. אחת שמפתחת חלבונים, הבשר הוא מרכיב מאוד חשוב לחלבון, ואומרת אנחנו נעשה חלבונים בדרך אחרת. אנחנו נעשה או חלבונים מהחי, שזה יראות חומוס, יכול להיות אפונה, או יכול להיות בטכנולוגיות של פרמנטציה, אנחנו נספק את החלבון לתחליף הבשר. האפשרות השנייה שלוקחים את עולם הביוטק ועושים הנדסה גנטית בצורה כזאת או אחרת ומגדלים את הבשר בתנאי מעבדה. והאפשרות השלישית זה שמייצרים בשר על ידי, מייצרים לו את המרקם וטעם שהוא הכי קרוב לבשר, אבל זה יותר קשור להנדסת מזון ממה שזה קשור לכימיה. חברות כמו Beyond Meat, לצורך העניין, הם משתמשים בחומרים טבעיים כביכול, ומייצרים מהם משהו שהמרקם והטעם והצורה אמור לתת לך תחושה שזה בשר. עכשיו אתה בעצם שואל, א', אם באמת פטרו, זאת אומרת, האם הם באמת מורידים חומרי גלם, שצריך לבדוק את כל שרשרת המזון שביחס לאלטרנטיבה של הבשר. והשאלה השנייה שאתה שואל, האם הם יותר בריאים? ולפחות כל המאמרים או חוות דעת שקיימת בעולם על ידי הרבה מאוד חוקרים, שהם לא תורמים לבריאות, הם מזיקים לבריאות, בגלל שהם בעצם מוצרים תעשייתיים בדרך כזאת או אחרת. החברות שהן מתעסקות בגידול הן מאוד רחוקות, כי בהנדסה גנטית הן מאוד רחוקות, התהליכים האלה הם מאוד מאוד יקרים. אז יש בכלל שאלה בסיסית, האם ניתן יהיה להגיע לתמחיר שהוא תמחיר של השוק, האם אפשר יהיה לפתור את הבעיות רגולציה, והן עדיין רחוקות. והחברות שעושות חלבון, צריך לזכור שהחלבון הוא מרכיב מאוד זול, הוא נמדד בסנטים כשקונים אותו, ואז נשאלת השאלה בכלל אם אפשר יהיה לפתח משהו שהוא יתחרה בחקלאות הקיימת היום. ועל זה אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
אז מה הנקודה היא? הנקודה היא שאתה אומר שהחברות פודטק צריכות להתמקד בדבר אחד ונס לפתור אותו, כי בעצם את שתי הפתרונות ביחד הם לא יכולים לעשות, שזה גם הבריאות וגם הקיימות בו זמנית.
אני אומר שהטרנד קיים, וזה מה שמייצר את הגידול בתוך התחום הזה. אבל בסוף היום צריך לזכור שחברות סטארט-אפ צריכות לענות על שתי שאלות מרכזיות. אחד, באיזה מערכת אילוצים הם חיים? ושניים, איזה פתרונות הם נותנים? ואיך העולם משתנה? והאילוצים שקיימים בעולם המזון, ללא קשר למה שאתה עושה, הם קודם כל צריכים לפגוש מחיר, הם צריכות לפגוש רגולציה, והם צריכות לבקור טעם. אם אחד מהשלושה לא מתקיים, אין תעשייה. אם הטעם לא טעים, אף אחד לא יקנה. אם המחיר הוא לא במחיר של השוק, שהוא מחיר זול, שזה שוק המזון.
שזה גם שאלה מעניינת, איך מתמחרים, איך אנחנו רוצים לתמחר, בעצם זה לא בשר, אז צריך להיות יותר זול גם, כי זה מצמחים, ככה אני הייתי אומר לעצמי.
כן, אבל התהליכים הם עיקרים, והפיתוח הוא יקר, אז לא קיים, והתחום השלישי, אם הרגולטורים לא יאשרו את זה, שזה תהליך מורכב, ככל שאתה עושה דברים יותר מתקדמים, אז הרגולציה יותר מורכבת, בלי זה זה לא יתקיים. אז אני לא חושב שכשאתה בודק חברה אחרי חברה בתוך עולם הפודטק, יש לה תשובה חד משמעית לשלושת השאלות, מה שהאנגלים קוראים tick the box. כאילו, הרגולציה שלנו בסדר, המחיר שלנו בוודאות בסדר, והטעם יהיה מעולה. החלק השני שנוגע בעולם הבריאות, אתה שואל איך עולם הבריאות משתנה, וזאת שאלה. זאת אומרת, עולם הבריאות הוא משתנה, אבל איך הוא משתנה? ומידיעה כללית שזה חלבון יותר טוב, איך אתה נותן תשובות הרבה יותר ספציפיות והרבה יותר מוכחות והרבה יותר מדעיות, שבעצם התזונה שאתה עושה היא הרבה יותר מדויקת והרבה יותר בריאה. ועל זה, זה אין תשובה חד משמעית. אבל אם אתה בוחן את, את עולם הפודטק באופן עקרוני, נגיד לצורך העניין שהוא 10 שנים בשוק, אוקיי? לצורך העניין. הוא שוק בין 10 שנים, מאז, מההתחלה שהוא התחיל לקבל עוצמה והיום. קשה מאוד להצביע על חברה, אי אפשר, לא ראינו שם גוגל שקמה, לא ראינו אמזון שקמה, לא ראינו פייסבוק, ראינו את Beyond Meat, שכלכלית, הפרפורמנס שלה לא מאוד משכנע, זאת אומרת, היא הגידה למחירות של מסה, אבל הרווח שלה הוא מאוד, היא מפסידה כסף רוב הזמן, הוא לא מרוויח כסף, ואתה לא רואה, ואימפוסיבל שבערך באותה הרמה, אבל אתה לא רואה המון חברות שקמו, ואם אחרי 10 שנים לא קמו, אז אתה בעצם צריך לשאול איפה הבעיה, למה, ואז אתה שואל, למה עד היום אחרי 10 שנים, גוגל אחרי 10 שנים הייתה חברה גדולה, ופייסבוק אחרי 10 שנים הייתה חברה גדולה, ואמזון אחרי 10 שנים כבר הייתה חברה גדולה, ולמה אתה שואל, למה אחרי 10 שנים, אף חברה בעולם הזה לא הפכה לחברה גדולה?
אבל רגע, נשאל שאלה, בואו נקשר את זה רגע נגיד לאפל. אז כמה זמן לקח לאפל לפרוץ מהרגע הראשון עד הרגע שבעצם אנחנו כולנו עם האייפון היום?
אני חושב שהעולם נורא השתנה. ואם אתה שואל מה המכנה המשותף של כל החברות שהצליחו, זה בעצם המכנה המשותף זה שהם יצאו מהטכנולוגיה הבודדת ועברו לאינטגרציה של טכנולוגיות. הם מעולם לא עסקו בטכנולוגיה בודדת. הם חיברו הרבה מאוד טכנולוגיות בשביל לייצר. כך לדוגמה את אפל, הם חיברו את האינפורמציה עם השרתים, עם האינטרנט, עם המסכי מגע. הרבה מאוד טכנולוגיות שהיו קיימות לפניהם, הם יצרו מוצר חדש, אבל הם יצרו מוצר חדש על בסיס אינטגרציה של רוב הטכנולוגיות שקיימות. אני חושב שבשביל לטפל בבעיית הקיימות ולטפל בבעיית הבריאות, אתה חייב להוסיף שם עוד שורה ארוכה של טכנולוגיות, לייצר אינטגרציה אחרת, המוצר הוא אחר, ואז אתה יכול לתת, אתה צריך להביא עוד מידע, עוד טכנולוגיות פנימה, ולחשוב שרק החלבון או רק הבשר או רק התחליף ייתן את הפתרון, אני קשה לי לראות את זה. וצריך לזכור, וזה אולי הנקודה שצריך להיזהר, תראה, משקיעים, יש להם נטייה להתעייף מהר. זאת אומרת, צריך לזכור שאנחנו כבר 10 שנים בתהליך הזה, היה בום מאוד גדול ב3-4 שנים האחרונות. אם לא יראו תגמול חזק מאוד לכסף, הם פשוט יתעייפו וילכו להרפתקה הבאה.
אני חושב שלסיכום, תיתן לנו את הטיפ שלך לחברות פודטק, ואיזשהו, מה לדעתך בעצם צריכות לשנות בגישה שלהם לתחום?
אני חושב שחברות פודטק צריכות להגדיר את הקצה מאוד ברור. מה ה-value proposition שהם נותנים, ולהגיד בוודאות האם הם מסוגלים לענות בוודאות על תנאי השוק. כמו שדיברנו, טעם, ריח, עלות, רגולציות. ואז להסתכל מהשוק מה השוק צריך, ואיך אתה מבדל את עצמך.